היי, שלום לכם. זהו הפרק הראשון לשנת 2024, וזו הזדמנות לאחל לכם שתחוו את הטוב והמיטיב בשנה הזו. שתחוו בריאות מלאה, ותמצאו את עצמכם שמחים בעשייה ובהתפתחות שלכם. אני מאחל למדינתנו שתנטוש את המאבק, ותמצא את הדרך לחיות בשלום עם סביבתנו, אבל לפני זה צריך שיסתיים המאבק בתוכנו. שנדע ונבין שאנחנו עם אחד, שאין באמת צדדים, וכולנו שואפים לאותה מטרה. להיות מאושרים, בריאים ושמחים, והלוואי שיקום מתוכנו אלו שיאמינו בזה, וגם ידעו את הדרך להוביל את העם הזה למקום שבו הוא ימצא את הנחת, את השייכות ואת השלום על אדמתו. אני רן בן אלי, וזהו הפרק ה-93 של הפודקאסט, והפעם הפרק הזה יעסוק בחשיבות התרגול הרוחני. יש המון דרכים לתרגול רוחני, וכדאי לכם לבחור בכלי הנכון, ולפני זה אתם צריכים אולי להגדיר לעצמכם איך הוא משתלב עם החזון שלכם. לדעת עבור מה אתם מתרגלים, ולרתום לשם כך כוונה תאורה ולא אנוכית. צריך לגשת לנושא הזה ברצינות, ולפתח יכולת מיקוד בנושא המבוקש, לדעת להשתמש בכלי התרגול שבחרתם, וגם לרכוש באמצעותו ידע, כשבנוסף יש צורך בהתמדה, שתוודא שלא תנטשו את התרגול ברגע שיופיע המכשול הראשון. אין ספק שתפקידו המסורתי של המורה או המורה הוא מרכיב חשוב בתרגול הרוחני, כי המורים יודעים את הממשות, מכירים את התרגול לפרטי פרטים ויודעים את סודותיו, ולכן יש לסמוך עליו או עליה באופן מלא, וכמובן על הכוונה התאורה שלהם. מי שבוחר לקיים את התרגול באופן אינדיבידואלי ועצמאי, צריך לדעת לצעוד בדרך לא ודאית, כי הוא חוצב לעצמו דרך שהוא לא צעד בקודם, ולכן דווקא כאן, למשמעת העצמית, להתמדה ולרצינות, יש ערך גדול מאוד, וכדאי לפתח קשב ומיקוד, ולהבין שבאמת הדברים, אתה לא ממציא שום דבר חדש דרך התרגול, אתה פשוט מתחבר למה שבאמת קיים ונוכח, וזו ההוויה שלך, שנמצאת מעבר לאשליית החומר, או במילים אחרות, התרגול יכול לעזור ולהסיר את מסך האשליה מהאמת השלמה שמתקיימת ונוכחת כך מעצמה, כשרק הרגלים, הפחדים ומגבלות החומר לא אפשרו לך לתפוס את האמת בפשטות. יש הרבה מאוד צורות של תרגול והרבה מאוד סיפורים על תרגול, אבל נראה לי שאני דווקא אספר לכם הפעם מעט על התרגול הרוחני מנקודת מבטי שלי ומהניסיון שלי. בתחילת שנות ה-90, שזה היה מזמן, הייתי בטיול הגדול במזרח, שחלקו כלל חודשיים של מדיטציית ויפאסנה בתאילנד. הייתי ממש צעיר מאוד, מיד אחרי הצבא, וזה היה קשוח ולא בדיוק מותאם לנפש וגם לצורת החינוך המערבית. והוכחה לזה הייתה כמות המשתתפים הזרים שנשרו לאחר ימים בודדים. זו הייתה מסגרת מבודדת ומלאת חוקים. מותר וצריך לעשות מדיטציה כל עוד אתה לא ישן, אבל אסור לצאת מהמקדש, אסור לדבר, אסור לכתוב, אסור לשתף. ישנים על מחצלת קש בחדר לבד, אוכלים רק ארוחה אחת ביום ב-6 בבוקר, כשבהמשך מותר רק לשתות, וחוץ מזה, אסור, אסור, אסור ואסור. מה כן מותר? לדבר 10 דקות ביום בערך עם המורה, לישון 5 שעות, ולתרגל כל היום, כך שמגיעים גם ל-18 שעות של תרגול מדיטציה ביום. וכך, יום עובר ועוד יום, ושבוע עובר וחודש, ואז הפסקה קצרה, ואז שוב פעם התהליך הזה חוזר על עצמו. הדבר הכי חשוב שלמדתי במקדש הזה, זה לא לעשות מדיטציה. זה קל יחסית. למדתי שאני קיצוני מדי. כי זה היה תהליך קיצוני, חד וגם אגרסיבי, שבחרתי להיות בתוכו בגלל שהוא היה קיצוני, והתאים לתפיסה שלי את המציאות באותה עת. תכלס, זה כמו ללכת לרופא שיניים, ובתהליך קצר אחד לעקור את כל השיניים ביום אחד. במקום לקחת את הדברים במתינות, בנחת, צעד אחר צעד, ובעיקר ליהנות מהתהליך והתרגול. למרות הקושי, אני כן יכול לומר לזכות התהליך הזה, שלצד הקושי היו גם הרבה מאוד רגעי קלות ורגעי הקלה גדולים ומשמעותיים מאוד, וזה גם תהליך שישריש בתוכי משמעת עצמית חזקה והתמדה, שאני מודה לה כמובן, אבל הגישה הקיצונית לא באמת קרבה אותי ליעד שביקשתי. שלום עם עצמי. להפך, הפכתי למכונה של מדיטציה ושליטה, כי הפכתי את הכלי למטרה, ולכן לא נהניתי בכלל מהתהליך, אלא רק מהתוצאה, ומצאתי שאת המצב הזה יהיה לי קשה מאוד לשמר בחיי היומיום הרגילים שלי. מדיטציה זה כלי מופלא, הוא דורש מתינות וכנות, הוא מבקש הקשבה, התכוונות למיקוד ושקט. זה כלי שיכול להועיל מאוד להיכרות עצמית, אבל שוב, זה כלי ולא מטרה בפני עצמה. יש הבדל משמעותי מאוד בין לעשות מדיטציה שאתה יושב או גר בתוך עיר סוענת, והריחוק מסכי הדעת והחיבור אל השקט הוא הרבה יותר מורכב לעתים ויותר קשה גם, מאשר לשהות בטבע או לשהות בסביבה שקטה, ששם מסכי הדעת הם פחותים באופן טבעי. ולכן, כדאי לכם לשהות בטבע. כדאי לכם ליצור היכרות עם הטבע ולמצוא את עצמכם מחוברים אל הממד הזה, כי הוא יעזור לכם להתחבר לעצמכם באופן טבעי. זה היה אחד השיעורים המשמעותיים שלי, ואני כמובן מודה למקום הזה עד היום, כי סביבת המקדש בצ'אנגמאי נעמה לי מאוד, למרות שהמפגש עם עצמי לא היה לי פשוט בכלל, כי חוויתי אותו דרך חשיפה רגשית קיצונית מאוד. כשחזרתי לארץ הייתי רזה מדי וחבוט, למרות כל אותם רגעי התעלות שמימיים, למרות התובנות והידע, ולמרות הטקסים הבודיסטיים המופלאים שחוויתי בתוכם שייכות מלאה. הרגשתי שם בודד, למרות כל האנשים המופלאים ששהייתי במחיצתם, אבל אסור היה לי לדבר איתם. ולמרות המורים הגדולים, שכל אחד משניהם היה כבר אז אגדה. כך שלפחות, והטוב, הוא שלפחות יצא לי לפגוש אגדה אחת בחיי, ומבחינתי זה הרבה. לשמחתי המתנה שקיבלתי מהם הייתה דווקא הכוונה אל הריפוי, וככה התחלתי ללמוד רפואה סינית מיד כשחזרתי לארץ. מאז שחזרתי לארץ, שזה היה מזמן, לפני 33 שנה, אני לא יושב לעשות מדיטציה, כי מכונת המדיטציה עדיין זוכרת, ובמקום זה אני מחפש את החיבור אל הטבע, אני מחפש את המתינות, את ההקשבה, את המיקוד והשקט בכל הפעולות שאני עושה, גם אם זה לחתוך סלט. כי אני מעדיף באיזשהו אופן מדיטציה מתוך הפעולה, וגם כי מדיטציה זו בסופו של דבר התבוננות בעצמי, וזה כמו הלך רוח או כמו הרגל, שברגע שהוא נמצא, אז זהו, פשוט תהיה בזה. תנשום ותתבונן. מי שמרגיש או מרגישה שאתם זקוקים לכלי שיאמן אתכם לתרגול פנימי, להקשבה ומיקוד, ויעזור לכם להשתחרר מחשיבת יתר, מסערות רגשיות ופיזור נפשי ומנטלי, אז היתרון העצום של מרכזי המדיטציה בארץ הוא שהם לא קיצוניים למיטב ידיעתי, אלא ידידותיים למשתמש. השהות קצרה יחסית, ולטעמי היא גם מותאמת לצורת החשיבה והחינוך המערבית, וזו בהחלט גם דרך נהדרת לתת לעצמכם איזושהי מתנה ולהתרחק מהמולה והיומיום, וכמובן להתרחק ממכונת ההנדסה התודעתית, ולהקשיב בעיקר לעצמכם. היו לי לאורך חיי תקופות ארוכות שבהם רצתי או שחיתי, ומצאתי שגם בפעולות כאלה אפשר בהחלט לחוות ממדים דומים לתרגול רוחני, אבל עדיין תרגולי מדיטציה או יוגה הם ממוקדים ולכן הם קצת שונים, כי כאן החלק הגדול טמון דווקא ביכולת של המורה או המורה להנחות את התרגול הגופני, להנחות את הנפש ולהקנות ידע, להנחות תודעתית את המתרגלים להבנת הממשות ולכוון אל בניית הגשר שבין התודעה למודעות. ולכן, להנחיה יש תפקיד משמעותי מאוד, ובוודאי לבחירת המורים, כי המורה או המורה יכולים לכוון או ללמד או להנחות אתכם רק עד לאן שהם הגיעו בעצמם. מטרת התרגול היא להתחבר אל האמת שמעבר לאשליה, ולעשות זאת ללא מאמץ, לכוון אל מצב תודעתי של איזון שממנו נובע השקט, שהוא נוכח והוא נמצא מעבר להסכי הדעת, וכמובן שזה מאפשר התרגול התבוננות לעומק המציאות, במבט שחודר את קירותיה, או בהגדרה פשוטה יותר, ללמוד להקשיב ולכוון את תשומת הלב, כי החיים המערביים בנויים כך שהחיים מתקיימים הרבה פעמים בתוך בליל של הסכי דעת, של עודף דיבור, ורבות מהתשוקות הן חיצוניות, כך שרבים ממקדים את תשומת הלב שלהם על הרצון לשתף, לדבר, להעצים, וכמובן לקבל תשומת לב, כשכוונת התרגול היא להפוך כיוון ולהביט פנימה, לזרום, להתבונן, ולהבין שתמיד היית אחד עם הקיים, עם הטבע והעולם. בעולמנו, בני אדם הם אלה שיוצרים לדיסהרמוניה, את ההרס ואת הסבל, בגלל שהמניע הוא כוח ושליטה על אחרים, ובגלל צורת המחשבה שמכוונת רק לתוצאה ולא לתהליך. אנשים משתוקקים למה שיש למישהו אחר, וגם יש להם פרשנות מוזרה לרצון לחיות בהוויה נעימה ואוהבת בגוף בריא. הם לא בהכרח מבקשים לסיים את המאבק בתוך עצמם, אלא דווקא מייצאים את המאבק שלהם החוצה ומצביעים על כל מה שמקולקל, שבור ומעצבן אותם באחרים, וכך הם מנציחים את החוסר וגם את המאבק, ובנוסף הם מרעילים את התודעה הקולקטיבית במחשבות שמייצגות נפרדות. לאורך השנים רציתי להעמיק את התרגולים שלי, כי יש משהו נהדר בלהחליף כלי מעט לעת, ולחוות את התרגול בדרך אחרת, כי הכלי הוא רק כלי. וכל הכלים מובילים לאותה מטרה. ובגלל שכל הכלים מובילים לאותה מטרה, צריך לבחור כלי שיעזור לכוון מיקוד, התכוונות, שימת לב והתמדה, או בשפתנו לכוון את הצ'י, ללמוד ולארגן את כלי התודעה למצב הטבעי שלהם, שהוא איזון, ולכוון אותם אנרגטית לאותה מטרה. אצלנו ברפואה הסינית, כאשר אנחנו דוקרים אדם בנקודת דיקור מסוימת, זה לא סתם, יש לזה תכלית ברורה ומכוונת, שהכוונה שלה היא בדיוק זה. לכוון את הצ'י, שזה המושג הסיני לאנרגיה. אבל יש וקיימים עוד הרבה דרכים לכוון את הצ'י באופן גופני ונפשי, ואני בחיפושיי חיפשתי עוד כלים, אז תרגלתי הרבה שנים, איזה 7-8 שנים, קליגרפיה סינית, שזה אומר שיש לך אוסף גדול של מכחולים מכל הגדלים והצורות, שאיתם מציירים, כותבים סימניות סיניות או יפניות, או כותבים שירים או סוטרות, או שמתפרעים על הנייר, והכל נעשה בכוונה ללמוד, לרכז, לחזק ולפזר את הצ'י דרך המכחול. תרגול זה אומר שעשיתי את זה בעיקרון כל יום במשך השנים הללו, וזה עזר לי ללמוד לכוון את הצ'י וגם לפתח יצירתיות, אבל יום אחד זה פשוט נעצר, אז החלפתי תרגול והלכתי ללמוד מוזיקה הודית קלאסית, גם איזה 7 שנים, וזה אומר שפעם בשבוע הייתי נוסע למורה הנפלא שלי בחיפה לשיעורי סיטר, ותרגלתי כל יום. אני יכול להעיד על עצמי היום, וזה כמובן היה ידוע גם אז, שהייתי פשוט בינוני, שלא לומר ממש גרוע מבחינת התוצאה, אבל עדיין התהליך הזה היה מבורך וגם מרגש מאוד עבורי. כי מבחינת התפיסה ההודית, לנגן בסיטר זה בדיוק כמו יוגה, והסיטר הוא זה שבאמת חיבר אותי לשקט, לימד אותי הקשבה על הניואנסים דקים, וגם ניחם את נשמתי. במשך כמה שנים, הייתי מקשיב בשעות הפנאי שלי רק למוזיקה הודית קלאסית של שירה וסיטר, וכמעט שלא שמעתי במשך שנים שום סגנון מוזיקלי אחר באופן יזום. שוב, מצאתי שאני קיצוני. אז פרקטית, אני לא מנגן יותר, אני רק מקשיב. אבל כאשר אני מקשיב, אז תודעתית, אני גם מנגן. אני כן יכול להעיד על עצמי שאני מטפל ברפואה סינית, כי זה הכלי הקבוע שלי וגם מקור הפרנסה שלנו, אבל אני לא מורה למדיטציה, אני לא קליגרף סיני, ובוודאי שאני לא מוזיקאי. לא כל דבר שאתה מתרגל צריך להפוך לעיסוק או למקצוע, כי אלו כלים שבאים לעזור לך וללמד אותך שיעור בדרך, וזהו, אין תכלית של תוצאה. ולכן, אני ממליץ לכם מאוד לבחור כלי שהנשמה שלכם מבקשת, שתזכרו דרכו את מי שאתם באמת, שתיהנו ממנו ותוכלו לתרגל בעזרתו הקשבה, מיקוד וחיבור אל השקט, על מנת להקל את דרכה של הנשמה בעולם, להתרחק מהסחי הדעת הרבים, לשמח את הלב ולעורר את ההוויה. וזה הרבה פעמים יצטרך לכלול בתוכו גם תרגול גופני. העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם היא שאל תהיו קיצוניים. תתייחסו לתרגול כדרך שאתם מבקשים גם ליהנות בתוכה. ולכן נסו לוותר על אלמנט התחרות ובעיקר על ההשוואה מול אחרים, אבל כן תשאפו להיות פרקטיים ורציניים בתרגול שלכם, כי עדיין, מבין אינסוף הצעדים שתעשו לקראת עצמכם, רק הצעד האחרון יביא אתכם אל היעד שלכם. לפני שנמשיך וכמו תמיד, אני רק רוצה לומר שאני לא בהכרח מבין או יודע משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן את השקפת עולמי כפי שאני מבין וחווה אותה, ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב ולא רע, לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. כאשר ניגשים לתרגול, או כאשר אתם מתכוונים לקחת על עצמכם תרגול רוחני, כדאי לכם להתייחס אליו ברצינות ובכבוד. יוגה למשל, זה לא התעמלות, או תרגול במקום שיעור בחדר כושר. זו דרך חיים שחותרת אל האמת, ויש בה פילוסופיה עמוקה, ותרגול שפונה אל כל הממדים שלכם. כאשר אתם מתבוננים בעצמכם, אתם מבינים שאתם מורכבים למעשה מגוף שהוא מים ומזון, ומהמיינד שלכם שמורכב ממחשבות וניזון מהמצב התודעתי שלכם. זהו, כל השאר זה רעיונות של אחרים לגבי החיים. כך שכל מה שנותר לעשות הוא להכיר ולדעת את הגוף שלכם, להבין שהוא מורכב ממזון, ולכן יש חשיבות רבה למה שאתם מאכילים את הגוף הזה, בדיוק כמו שיש משמעות גדולה למה אתם מאכילים את התודעה שלכם. קשה מאוד לאכול המבורגר כפול עם צ'יפס ושתייה, ומיד אחר כך לעשות תרגול רוחני, כי הגוף שלכם מן הסתם יהיה עסוק בעיכול, ויסרב לכל פעולת תרגול. אותו דבר, אי אפשר להכיל את התודעה שלכם בכל המאבקים, המניפולציות, הסחי הדעת, הדרמות והשקרים שרוחשים מסביב, ומכל אמצעי התקשורת, והאפליקציות שנלחמות על תשומת הלב שלכם, ואז ברגע אחד לצפות לשים הכל בצד ולהיכנס למצב של שקט ושלווה פנימית, כי התודעה שלכם נחטפה על ידי גורמים מניפולטיביים ומסחריים שכל המטרה שלהם היא בדיוק זה. לשלוט על הגוף והתודעה שלכם ולשלול את החירות שלכם. ולכן, כל תרגול נכון מוביל לחופש וחירות. הוא תמיד חיובי, גם אם יש בתוכו מאמורות וקשיים, והכוונה האמיתית שלו היא תמיד להעצים ולעודד את ההתפתחות שלכם, וכמובן להקל עליכם לממש את מה שכבר בחרתם. ולכן, אם ברצונכם לקדם את הבריאות שלכם, זה צריך לקרות בכל הממדים. אתם צריכים להזיז, לאמן ולנשום, וגם לקחת אחריות על המזון שאתם מכניסים לגופכם. ואם אתם מבקשים להכיר את עצמכם באמת ולהביט פנימה, אז אתם צריכים לדעת להשתמש בזכות הסירוב שלכם ולהתרחק מכל מה שמרעיל ומסית אתכם נגד עצמכם. תהליך התרגול על הגוף ועל התודעה היא למעשה החיבור בין השמיים לארץ. למרות שהכל זה תודעה, ועדיין משמעת עצמית צריכה להיות מיושמת גם בגוף, כי זה הכלי של הנשמה, ואם הכלי מתפרק, אז גם התודעה תאבד את אחיזתה. לעתים בני אדם מתאהבים בשיטה או בתרגול שלהם, כי הם בטוחים שאלו יספקו להם את מה שהם מבקשים. זה הרבה פעמים טעות, כי הרבה פעמים התרגול מספק משהו אחר לגמרי, ועונה גם לצורך אחר, שאולי בכלל לא נלקח בחשבון. וגם אם מטרת התרגול לא ברורה לגמרי, עדיין כדאי לכם להתחייב ולכוון את עצמכם אל תהליך של משמעת עצמית ואל התמדה, וזה כמובן מדגיש את חשיבותה של המסגרת. בני אדם לא באמת יכולים לתפקד בלי מסגרת ברורה, וזה נאמר פה רבות, ולכן הם הולכים לעבודה, עוסקים בבדיקת הגבולות, חיים בתאים משפחתיים, נצמדים ועוקבים אחרי הזמן, וגם הולכים לחוגים ולתרגולים, כאשר המסגרת יכולה בהחלט להיות עצמאית ואינדיבידואלית, כל עוד יש ערך ומורגשת התפתחות. בגישה עצמאית ואינדיבידואלית, אין לך תמיד למה להשוות, וזה טוב, כי אתה בוחן את האמון שלך, ומבסס את תשומת הלב שלך, במה שחשוב, כי בהשוואה לאחרים, אתה הרבה פעמים מאבד את עצמך. אבל, מעט לעת תפגוש אחרים בתרגול דומה אולי, וההשוואה אולי תקפוץ באופן אוטומטי, כי ככה המיינד פועל. עד שאתה תבין שאתה בתהליך ולא בתחרות, ותדע שבחרת הדרך, שהיא זו שנכונה לך, וכך אתה יכול לשנות את ההתייחסות שלך, על ידי התעקשות על התרגול שלך כמו שהוא, ואני אומר לכם מניסיון, שההופעה של ההשוואה היא אכן מעוררת כאב, אבל בסוף זאת מתנה שרק מחדדת את ההבנה של כל אחד יש את דרכו בעולם, וזו גם הזדמנות לסמוח על הצלחותיהם של אחרים, וכל השוואה בין גבוה ונמוך, מצליח ולא מצליח, מתעכב ונכשל, הוא יציר הדמיון בלבד. במילים אחרות אפשר לומר, שזה לא משנה באמת באיזה נתיב של תרגול בחרתם ובאיזה כלי, ובלבד שתבינו שזה תהליך ולא תוצאה. וזה גם מה שיקל עליכם על הדרך מצד אחד, ומצד שני זה יבחן את המשמעת העצמית וההתמדה שלכם. ולכן, תהליך נכון כרוך לעתים בהתחייבות שהאדם לוקח על עצמו לאיזשהו פרק זמן מסוים, על מנת להתנסות קודם, לחוות, להרגיש, ורק אחר כך לתת חוות דעת על הנושא, ומה שנקרא, נעשה ונשמע. אחרת, האדם הזה יפרוש אם הוא לא יהיה למשל שבע רצון מההתקדמות שלו בתהליך, הוא בוחן את התוצאה, או שהוא נשבר בגלל המכשולים הטבעיים שקיימים בכל תרגול. אתן לכם דוגמה מחיי היומיום. זה לא תרגול רוחני, אבל זה תרגול כמו כל תרגול אחר. בחור או בחורה צעירים רוצים ללמוד נהיגה. הם מעולם לא נהגו במכונית, ולכן נקודת המוצא היא שמותר להם לטעות. ובגלל זה יושב לידם מורה לנהיגה על מנת להנחות אותם. בתרגול הוא מלמד אותם את הגבולות ואת החוקים של הנהיגה, הוא מלמד אותם להשתלב, לשלוט על המכונית, לתפעל אותה, אבל בעיקר הם משננים גם תמרורים ואת חוקי הנהיגה, ואז הם גם נבחנים על זה על מנת לקבל רישיון נהיגה. אם הם עושים טעות או לא מכבדים הולך רגל למשל שחוצה את הכביש, או מתעלמים מתמרור או מהמהירות המותרת, הם נכשלים במבחן. כאשר תצאו לרחוב או לכבישים ותביטו בצורה שבה אנשים נוהגים, יכולה להיות לזה רק מסקנה אחת. או שהיה להם מורה גרוע, או שהשיטה כולה לא מתאימה לבני אדם, כי היא לא באמת מודדת או מלמדת משהו. להגנתם של בני אדם אפשר לומר שהגבולות לא באמת קיימים וכל גבול נועד להיפרץ. ומי שלא מסכים, אז תסתכלו כמה פעמים אתם אומרים לילד שלכם, למשל, לא או אסור, הוא עדיין עושה את מה שהוא עושה. ככה זה. חוק ארצי זה משהו שאדם יחפש דרך לעקוף, כאשר חוק קוסמי זה משהו שאדם יכבד באופן טבעי. ולכן, מי שיודע את עצמו נוהג בנחת ומכבד אחרים על הכביש. לפני הרבה שנים הייתי נוסע עם רכב לקליניקה בתל אביב. היו פקקים ועצבנות על הכביש, אבל הייתי נוסע בבוקר, ממש בנחת, וככה שמח לי עם עצמי, אבל כאשר חזרתי הביתה לפנות ערב, הייתי כבר עייף ורעב, ומצאתי שאני נוהג במהירות מופרזת, וחותך מסלולים, ולא מכבד אחרים, וחשבתי על זה, והחלטתי לוותר לתקופה מסוימת על הרכב, ולנסוע רק בתחבורה ציבורית, וזה לא תמיד היה לי נוח, אבל גיליתי שלמעשה זה הכי נכון לי, וזה מה שאני עושה גם עד היום, כי רואים עולם שלם כאשר נוסעים בתחבורה ציבורית. זה זמן איכות, שבו ניתן לבזבז במרכאות זמן יקר באופן מודע. נחזור לתרגול. תחפשו תרגול רוחני שיש בו חוקים קוסמיים שקל לכם לכבד אותם באופן טבעי וזורם, ואל תהיו קיצוניים מדי. קיצוניות, כמו שסיפרתי לכם קודם, לא תמיד מובילה אותך להישגים, והיא פוגמת בהנאה של התהליך, למרות שהבשלות הרוחנית האמיתית מבקשת ממך למעשה לוותר על הכל, וזה נשמע קיצוני. לוותר על הכל זה לא אומר להישאר בלי כלום, אלא לדעת ששום דבר באמת לא שייך לך. ויש בזה חוויית שחרור גדולה מאוד, שרק מדגישה עד כמה חשוב לקחת את הזמן, להתפתח בנחת ולקבל באהבה את מי שאתה היום, ולא רק לנסות להאיץ את התהליך כדי להגיע לתוצאה. אין למה למהר, הכל כבר נברא, נוצר וקיים, פשוט עוד לא תפסת את זה. והתרגול הרוחני חושף אט אט את האני שיודע את עצמו וצופה במתרחש, על ידי קילוף כל מה שידוע כמציאות בתפיסת המיינד, שזה בסך הכל רעיונות בתפיסה שלנו לגבי עצמנו, ולא בהכרח תפיסת האמת על ההוויה הבלתי תלויה, הקבועה, הלא משתנה והלא מתגשמת שלנו.
Search for you, I'm searching for a meaning. I search for you, I'm searching for a meaning. From the mountains to the river, from the oceans to the cold, from the angry to the fool, from the field to the forest, search for you. I'm searching for a meaning, search for you, search for you. I'm searching for a meaning, from the angry to the cold, hot and cold, more and less, search for you. I'm searching for a meaning, search for you. I'm searching for a meaning.
מטרת התרגול היא ללמוד לסלק את המכשולים, אבל בכל פעם שמישהו יעשה את זה מתוך האגו שלו, זה רק יעצים את המאבק בתוך עצמו, וגם יסבך את התהליך, שלא לומר, ירחיק אותו מהאמת הנוכחת. ולכן, נוכחותו של המורה או המורה בתרגול היא חיונית, כי קשה לעתים לעשות את הדרך ללא הדרכה, וזה נחוץ גם על מנת שלא תתחפרו יותר מדי בתוך המאבק שלכם, רק יש לכם איזשהו רצון להשתחרר בהקדם, שעצם החשיבה הזאת היא בעצמה מאבק, כי אתם כבר משוחררים, ורק היחזות ברעיון המאבק והרצון לשלוט בתהליך מונעת מכם לתפוס את זה. במילים אחרות אפשר לומר, שכל אתה מבקש להשתחרר ממשהו, זה רק מראה שאתה עדיין משועבד לדבר הזה שאתה מבקש להשתחרר ממנו. יש לכם התחייבות ומחויבות כלפי הבחירה שלכם, ולכן החיים בגוף חומר הם לא באמת שיעבוד, אלא מצב נתון, אבל לא קבוע, שבו אתה מבקש לחיות בכבוד ובבריאות בגוף ובנפש שלך, וזה מצריך למקד כוונה כחלק מאיזשהו תהליך כולל של חוויה, מבחינת תרגול, טיפול, איזון ודאגה לגוף הפיזי. בכל מקרה, מוטב לשמור על גישה שמקבלת בשוויון נפש את העובדות הללו, ועדיין כדאי לטפח את האחריות האישית ואת הידיעה שאתם אדונים לעצמכם, גם אם נוכח מורה או מורה ברקע, ומוטב כמובן שישררו ביניכם יחסי אמון ולא רק יחסי סמכות. דבר נוסף שצריך לומר, זה שמטרה נוספת של התרגול היא לרכוש ידע אודות המציאות, שזה מבטא צמאון להכרת מבנה התודעה, היכרות עם עצמכם ועם תהליכי החשיבה והרגש שלכם, כמו גם עם דפוסי ההתנהגות שלכם בתוך החוויה, כחלק מהבקשה של האדם לבנות לעצמו תוכנית פעולה, שזו בעצם בנייה או הכרה של מערכת אמונות. דרך החיים שלנו כרוכה בעיקר בהרגשה ובחוויה רגשית, והמערך התודעתי צריך להיות מנועל מעמדת העד שבוחנת, מסתכלת וחשה את החוויה באופן אובייקטיבי, ולא רק מהצורך לסדר את התהליכים באופן מכני והגיוני. ולכן, יש משמעות רבה להרגשה שלכם בתוך התהליך, וכמובן שבתוך התרגול הרוחני. יש לידע יכולת להניע את התרגול, שהוא בעצמו צורה של ידע, ואני רוצה להרחיב בנושא הזה, כי לא כל כך יצא לי לדבר על זה עד עכשיו. הידע מתפתח בצורה של פרקטל, זאת אומרת שהוא נראה כמו צורה גיאומטרית, שככל שתגדילו אותה, עדיין יראו בתוכה פרטים מסוימים. זה כמו צורה של משולש, למשל, שאם תביטו בו, הוא יראה משולש רגיל ואחיד, אבל ככל שתרחיבו אותו, תראו שהוא בעצמו בנוי מהרבה משולשים תואמים בתוכו, שככל שתגדילו אותם, התהליך חוזר על עצמו, כי בתוך המשולשים הקטנים נמצאים עוד ועוד ממדים של משולשים. כך מתפתח ידע. אם נדמה את הידע למשולש למשל, אז יש לו בסיס וקודקוד, כשהבסיס רחב והקודקוד צר. ולכן, ידע מתרחב גם על ידי בנייה של בסיס מוצק, כמו הבסיס של המשולש, ושאיפה להתעלות של הידע ככל שעולים לקצה המשולש. בנוסף, ידע מתפתח בתוך משולש קטן למשל, אבל המשולש הקטן, אם תרחיבו אותו, ייצר ממדים נוספים של משולשים פנימיים, וזה מצביע על העומק של הידע. בידע חומרי אודות המציאות, רוכשים כלים מעשיים ותיאורטיים, בדיוק כמו באוניברסיטה. לומדים מתמטיקה, אנגלית, סטטיסטיקה וקורסים מתוך התואר שאתם לומדים, כשכל קורס כזה שאתם לוקחים הוא משולש קטן בתוך המשולש הגדול, שמטרתו לבנות פירמידת ידע או משולש של ידע מושלם במקצוע מסוים, אבל יש מצב שעל נושא של ידע אחר לא תדעו כלום, שזה אומר שיהיה לכם משולש ידע מושלם בסוג הידע שבחרתם, והוא ייבנה מבסיס ידע מוצק שהלך והתפתח אל הקודקוד גם באמצעות תרגול. לגבי ידע רוחני, אפשר לומר כך. בעולם הרוחני לא לומדים כלום, כי אין צורך ללמוד, אלא לדעת ולהיזכר במה שאתם כבר יודעים. כי כל משולש קטן הוא השתקפות קצת אחרת של המשולש הגדול, האחיד, הקבוע והלא משתנה. ולכן, כל מקטע של משולש קטן בתוך המשולש הגדול הוא בסך הכל פרספקטיבה או נקודת מבט על אותו נושא, וגם זה נחשב כידע. הנושא של הידע מדבר עליכם כחווים, והוא חוקר ובוחן את המציאות מעיני התודעה מכל הזוויות האפשריות, כדי להגיע לשלמות של המשולש או הפירמידה, שהיא היכרות עצמית מושלמת, או הבנת האני הטהור שנמצא מעבר לחוויה, ולכן הוא קבוע ולא משתנה. והוא סך המשולש גדול, או הידע של היודע. אני אנסה להסביר את כל מה שאמרתי עכשיו בצורה קצת אחרת, דרך הקשר המאוחד בין המחפש לבין היודע. היודע הוא המשולש המאוחד או הצורה השלמה של הידע האישי על עצמי, והוא קבוע ולא משתנה. זה שיודע, יודע מה שאני מרגיש או חושב או חווה, אבל הוא לא מזדהה עם זה, אלא הוא חווה וצופה בזה כמו עד, כאילו זה מתרחש במישור ניטרלי, ולכן אין לו דעה כלפי המתרחש, לא שיפוט או הגדרה. לעומת היודע, עמדת המחפש היא משתנה ולא קבועה, כמו המשולשים הקטנים, כי הוא כן מזדהה עם מה שהוא חושב, עם מה שהוא מרגיש ועם מה שהוא חווה, כי הוא מחפש להבין את החוויה, ומחפש להבין את המנגנון המכני שלה. ולכן אפשר לומר שהיודע הוא הצורה השלמה והקבועה של המשולש הגדול, כי הוא כבר יודע את עצמו, ולכן אין צורך בחיפוש, כי במצב הזה היודע והמחפש מאוחדים, וזה גם המצב במקור, פשוט לא תפסנו את זה. החיים בגוף חומר הם נפרדות, ולכן במצב של חיפוש ותרגול רוחני, המחפש מחלק את הדרך שלו למקטעים או למשולשים קטנים של צורות ידע רוחניות, על מנת לבנות לעצמו את הבסיס המוצק של המשולש ולהתעלות אל הקודקוד, על ידי צירוף כל משולשי הידע הקטנים ליצירת משולש אחד גדול, שזה אומר שהמחפש שואף להתאחד עם היודע, כאשר היודע לעומתו כבר יודע שהם אחד. הם היו ועדיין מאוחדים, כי הם לא נפרדו מעולם. כי האני שנמצא מעבר לחוויה הוא קבוע ונמצא מעבר להשתנות. אבל בגלל ההפרדה שיצר המחפש, שהזדהה עם תעתועי המיינד ועם משחקי התודעה, ופיצל את הדרך למקטעים על מנת להבין את החוויה, זו הסיבה שהבנת האחדות מתעכבת, אבל זו הסיבה שזה גם משחק החיים. למשל, המחפש נסחף אחרי תשוקות החומר וגם מאמין לאשליות הגוף, כך שהוא נסחף פעם אחת אחרי הרגש ופעם אחת אחרי השכל, בניסיון להבהיר לעצמו את הסיטואציה וגם לרכוש ידע אודותיה, על מנת להבין את תעתועי המיינד ולפתור אותם, ואז להתאחד עם היודע שמעולם לא זז ממקומו, כי הוא מעבר לחוויה והוא קבוע, והוא תמיד היה ונשאר משולש שלם, שהוא האני האמיתי והלא משתנה. אני מקווה שכעת זה ברור, ואפשר להוסיף ולומר שההפרדה שהמחפש עושה בין זה לבין זה, מפרקת את האחדות של הדברים למקטעים על מנת להבין את החוויה. ולכן זה יכול אולי להיראות כמו פרקטל, שהוא צורה שמורכבת נגיד מפתיתי שלג, שאולי נראים אותו דבר בראייה ראשונה, אבל כאשר מגדילים או מתקרבים, רואים שכל פתית שלג נראה קצת אחרת, ולא דומה לפתית שלג אחר בתוך הצורה. ועדיין, הם מסודרים ומאוזנים לצורה מושלמת, אבל צריך לחקור כל אחד מהם, על מנת לחוות ולהבין את כל הצורות האפשריות. או שבמילים אחרות אפשר לומר, שהמחפש מתרגל את חוויית החיים דרך ידע מסוים בכל צורות החוויה הקיימות, כי זה מה שמניע את הבחירה. ואני אתן לכם אולי דוגמה מעשית מחיי היומיום, כדוגמה לנניח בחירת הנשמה, למרות שהבחירות של הנשמה הן כמובן מורכבות הרבה יותר מהדוגמה הזאת. למשל, אם נושא הידע או הבחירה הראשית של המחפש הוא ספורט למשל, אז המחפש צריך לכאורה לחוות ולתרגל את כל מקצועות הספורט הקיימים כדי לדעת מה זה ספורט. הוא צריך לשחק טניס וכדורגל וכדוריד וכדורסל ושחייה ולהיות מאמן ופיזיותרפיסט ומנהל באגודת ספורט ואפסנאי ואחראי על האצטדיון ויצרן כדורים ומחבטים ועוד כל מה שעולה על דעתכם בנושא ספורט, על מנת להבין ולחוות באופן מושלם את נושא הידע שהוא ספורט. בסופו של דבר, הידע אודות ספורט הוא תמצית של חוויה מזוקקת שכל מי שעוסק בענף כזה או אחר או בתפקיד כזה או אחר בספורט מונע ממנה. ואת זה רק היודע יודע גם מבלי לחוות בפועל את החוויה הגשמית של הספורט. אבל המחפש צריך לחוות ולתרגל את זה באופן גשמי, חווייתי ורגשי, על מנת, כמו שאומרים, לדעת את זה על בשרו, ולהגיע לאחר החוויה המעשית לאותה מסקנה שאותה יודע יודע מבלי לחוות באופן גשמי, כי הוא נמצא מעבר לחוויה ורואה את כל האפשרויות. בתרגול הרוחני שלכם, כדאי לכם לכוון את עצמכם אל היודע שהוא העד, ולצפות על החיים משם, כי משם רואים את האפשרויות. אבל אתם חייבים להבין שעיקר הקיום של האדם בגוף חומר הוא עבור המחפש, כי אנחנו נמצאים בעולם הזה עבור חוויה רגשית שמבקשת תרגול. ושוב אולי מישהו ישאל, בשביל מה לי לחוות באופן גשמי, אם גם ככה היודע נמצא מעבר לחוויה ואני מחובר אליו? והתשובה לזה יכולה להיות, ואולי להתייחס לרוב האנשים שלא נמצאים במישור הקבוע הזה, ולומר שאין טעם לחפש קיצורי דרך, כי אתה תזרק חזרה אל החוויה, כי זו החוויה שבחרת לעצמך, וגם מה שבאת ללמוד, וגם מה שהתחייבת לעצמך, לחוות באופן רגשי, על מנת לא רק לדעת את החוויה באופן תיאורטי, אלא גם להרגיש אותה מבחינה רגשית, ואת הרגש אפשר לחוות רק בגוף חומר. ועדיין מוטב לצפות, לראות, להביט ולהכיר את החוויה מנקודת מבטו של העד היודע שהוא הידע המושלם של החוויה התיאורטית, כי זו הפרספקטיבה שהיא הדבר הקרוב ביותר אל האלוהות. לאור הדברים שנאמרו קודם, אפשר לומר שכל עשייה וכל התנסות היא סוג של ידע שמבקש תרגול, למרות שהממשות נמצאת מעבר לחוויה הגשמית. הנשמה רוצה להתפתח, ולכן היא בנויה מחלקים רבים או מריבוי של ענים, שחלקם נמצא במרחבים אנרגטיים, וחלקם חווים את הידוע בגוף חומר מוגבל, על מנת לקדם ולהעצים את החוויה, ולא להיות נתונים רק אל ההתקעות או אל המכשולים, שמאוד אופייניים לתפיסה הגשמית, ואלו יכולים לעצור את כל ההתפתחות. המכשול מתרחש ברגע ההזדהות עם הגוף, ההזדהות עם מה שאני מרגיש, חושב וחווה. וזו תפיסה מגבילה, כי היא מפרידה בין זה לבין זה, כאשר האמת אומרת שהכל מאוחד, קבוע ולא משתנה באמת. לסיכום העניין הזה, אתם אולי תשאלו שאם כך הדברים מאוחדים וקבועים, אז למה אני שואל בכל פרק של הפודקאסט שתדעו מה הרצון שלכם, מה אתם מרגישים או חווים? אני אענה לזה שלטעמי שלמרות שהכל כבר נוצר נברא וקיים, ואין באמת צורך לעשות שום דבר, מלבד לקבל את הקיים, עדיין החיים בגוף חומר הם עיקר החוויה, כי הם כרוכים בהתחייבות של האדם כלפי עצמו וכלפי האלוהות. ועבור ההתנסות הזאת, יש ללמוד את החוויה במקטעים, על מנת להרכיב את המשולש השלם, אחרת החשש יהיה שהתפיסה תהיה נכונה, והיא גם תביט מעבר, אבל לא תהיה יכולת פרקטית לנוע, לפעול ולהרגיש בגוף, כי הידיעה שהכל שלם תייתר את החוויה, כי בני אדם לא רוצים ולא מוכנים לחוות כאב. ולכן, יש להתייחס ברצינות, בכבוד ובאהבה לבחירה שלכם, כי האלוהות מבקשת שלא רק נדע את החוויה באופן התיאורטי, ושלא רק נחווה את החוויה בחוסר הזדהות, אלא נדע במדויק מה אנחנו מרגישים בתוכה, כי את הרגש אפשר לחוות רק בגוף חומר. בני אדם נוטים לפרש את חוסר ההזדהות כאיזשהו מצב שלא אכפת לך ממה שמתרחש, ועדיין המרחק בין ניטרליות לבין לא אכפת לי הוא מרחק גדול שגם עליו יש לתת את הדעת, כי תפיסה ניטרלית מאפשרת את ביטויו של הידע שאתה לא באמת עושה כלום, הכל כבר קרה והתרחש. נקודת ההתבוננות של היודע היא פרספקטיבה ניטרלית לעומת הפרספקטיבה המזדהה והמתערבת בדברים של המחפש, שינסה כנראה לשנות את החוויה על פי מה שנוח לו לחוות ועל פי מה שנראה לו צודק מנקודת ראייתו הנוכחית, בלי לקחת בחשבון שהוא זה שנמצא בשינוי, ולכן יכול להיות שבעוד רגע או שניים הוא ישנה את דעתו. והרבה פעמים הוא ישנה את דעתו כאשר יהיה חיבור אל נקודת המבט של היודע. שינוי נקודת ההתייחסות לרמת היודע היא הדבר היחיד שאתה יכול לעשות שיאפשר את השחרור מהסבל. כי הידיעה שאין ממה להשתחרר באמת, מאפשרת את ההתבוננות הניטרלית על החוויה, מבלי לנסות לשנות או להשפיע עליה באמצעות מניפולציה. וזו מטרתו העליונה של התרגול הרוחני, הבנת האחדות. יש הרבה צורות של תרגול רוחני שבכולם נקודת התבוננות ניטרלית תאפשר חוויה נקייה ושלמה, ללא מאבק שנוטה להתעצם עקב פחדים, חששות, אשמה וריצוי. בגוף חומר יש צורך לתרגל גם צורות אחרות של תרגולים גופניים וידע, כי גם לגדל ילדים זה תרגול של הורות ואחריות. להיות במערכת יחסים זה תרגול של ללמוד להתחלק, לקבל ולתת, לאהוב, לצעוד בדרך משותפת, לתאם קצב, לחצות קשרים ולחיות עם ההשתקפות שלך. לעשות כתיבת בוקר או כתיבה בכלל זה תרגול של זרימה תודעתית. לקחת על עצמכם ולבחור תרגול, זה תרגול של התמדה והתחייבות. להתחייב לתרגול, זה להתחייב לתהליך, וללמוד להרחיק את הרצון לתוצאה. לעשות מדיטציה, זה תרגול לחיבור עצמי. לעשות תרגול מדיטציה עם מורה או מורה, זו אפשרות להפיל קירות ומחסומים, ולדעת וללמוד את הובנת הרק. לתרגל יוגה זה תרגול גופני. לתרגל יוגה עם מורה או מורה זו חתירה אל האמת המוחלטת שנמצאת ברמת היודע שחווה את האחדות, כי היוגה נשענת על ידע שמחובר למקור. יש הרבה תרגולים שאפשר לעשות לבד, ועדיין נוכחותו של המורה או המורה משמשת הדרכה חשובה וניסיון אישי, ועדיין צריך לזכור שהמורים יכולים להביא אתכם רק עד לאן שהם הגיעו. יש הרבה צורות של תרגול שרבות מהם מלאות חורים. אפשר לקרוא את כל ספרי הרוחניות שקיימים בעולם, ועדיין לא לדעת כלום, מלבד ידע גולמי שלא בכך יועיל לך בדרך. ואם אני אתבקש לתת לכם עצה אחת, אז הייתי ממליץ לכם להבין שבכל תרגול, כמו בכל חוויה, תשאפו לדעת את האחדות בין היודע לבין המחפש, ועדיין אל תשכחו להזכיר לעצמכם מה אתם מרגישים. יש אין סוף דרכים להגיע לאותה מטרה, כי האלוהות היא חוויה אחת באין סוף צורות, והחוויה הזאת מבקשת התמזגות. תודה רבה לכם על ההזנה. מי שאין להם תרגול שהם לקחו על עצמם, כדאי לכם לקחת על עצמכם דבר אחד, שתתרגלו לאורך תקופה שאתם מוכנים להתחייב עליה, ותחליטו שרק לאחר תקופת התנסות מסוימת, תחליטו אם, איך וכיצד אתם ממשיכים, כי אתם מבינים שזה תהליך. אני אשמח לשמוע מכם, לשמוע חוויות וסיפורים, וגם אם תפנו שאלות לתחנת ירח, בנושאים שמעניינים אתכם לשמוע בפודקאסט. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם. אפשר להגיב לפרק הזה גם באפליקציה של ספוטיפיי, ואשמח כמובן אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח לצמוח ולהגיע למאזינים נוספים. תודה אוהבת לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכולנו סיום של המאבק שיתבטא בימי שקט ושלווה, וניפגש בפרק הבא.